אז אנחנו ממשיכים בפרק ז'. בשיעור הקודם דיברנו על יאיר בן מנשה. יאיר בן מנשה, ראינו את חסרונו, כ-36 איש. חסרונו של איש תורה, שקול כנגד רובה של סנהדרין, כובש הארץ, גיבור מלחמה. ראינו שהוא יוצא, לפני ישראל במלחמה בעי, במקום יהושע. יהושע נשאר במחנה, והוא יוצא במקום יהושע ראשון למלחמה. ראינו שהוא החוליה המחברת בין בית יוסף מצד אחד, בכור יוסף מנשה, לבין החוליה המלכותית השנייה, שזה מלכות יהודה, מבניו של פרץ. אם נסכם את כל השיעור הקודם, הרי שיש לנו כמה חסרונות. חסרונו של יאיר בן מנשה בא ללמד אותנו שההיעדר הזה הוא לא היעדר פרטי. כלומר, אין פה איזה מות אדם סתמי, סתם אדם מת, אלא גדול כזה שהשקול כנגד ישראל. זאת אומרת, ההיעדר הוא היעדר כללי, לא היעדר פרטי, היעדר ציבורי. פן נוסף שלימד אותנו הסתלקותו של יאיר בן מנשה, זה עניין הערבות. עניין הערבות. היה צריך להוכיח שהערבות אכן פועלת. מי אמר שאם אחד מישראל חוטא, שאר ישראל לוקים? או שמא נאמר, שאר ישראל שלוקים, אולי הם לוקים בשל חטאם, ולא בשל החטא הציבורי. מותו של יאיר בן מנשה בא ללמד אותנו ששלם בישראל, שלם, אדם שלם כזה, לוקה בעבור חטאו של אחן. כלומר, עניין הערבות פה הוא מת בשיא העוצמה. אחד מישראל חוטא והצדיק לוקה. נקודה נוספת שהשיעור נרחיב בה, זה החמצת השעה. דיברנו על כך שהדמות שלו שממזגת בין בית יוסף מצד אחד ובין בית יהודה מצד שני, זו דמות יחידה במינה. כן, המיזוג הזה הוא מיזוג שלא יחזור עליו, לא יחזור על עצמו, לפחות לא בעת הקרובה לספר יהושע. ההחמצה הזאת היא החמצה כואבת. ומההחמצה הזאת והלאה, אנחנו מצפים בציפייה לבואו של גואל. זה היה סיכום של השיעור הקודם. עכשיו מתקדמים. מתוך האובדן הזה, אני רוצה לקרוא את הפסוקים הבאים בפרק ז'. פרק ז', אנחנו נעמוד על פסוק ו'. תזכרו, יש פה מפלה גדולה, יש פה כאב גדול. ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון השם עד הערב, הוא וזקני ישראל. ויעלו אפר על ראשם. ויאמר יהושע, אהה, אדוני אלוהים, למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו? ולו הועלנו, ונשב בעבר הירדן, בי אדוני, מה אומר אחרי הפך ישראל עורף לפני אויביו? וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ, ונסובו עלינו, והחריטו את שמנו מן הארץ. ומה תעשה לשמך הגדול? הדברים הללו של יהושע צריכים ביאור. ראשית, הבאנו כבר בשבוע שעבר מדרש שעוסק בפסוק, או בשבוע שלפניו אפילו, מדרש שעוסק בפסוק, ויהי השם את יהושע, ויהי שמו בכל הארץ. ראינו שהמדרש דיבר על זה שויהי השם את יהושע, פסוק חף זין, כן, ויהי שמו בכל הארץ, ויהי השם את יהושע זו פסגה. אבל הפסגה הזאת מלווה במפלה. ואיפה על פי המדרש ההוא הופיע המפלה? המפלה הופיע במותו של יאיר בן מנשה. כשמת יאיר בן מנשה, זה היה הצער של הפרק. הצער של הפרק הופיע במותו של יאיר בן מנשה. תראו את המדרש הבא. המדרש הבא משנה. רות רבה. מקור מספר אחת. ויהי בהיות יהושע. אמר להם, אפי אינה של שמחה. כן, הרי הוויכוח המפורסם, ויהי לשון צער, ויהי לשון שמחה. אז אומר להם, גם הויהי הזה בהיות יהושע, אמר להם, אפי אינה של שמחה, שבו קרא יהושע סמלותיו, שנאמר, ויקרא יהושע סמלותיו. נכון, זה על ויהי אחר, ויהי קודם. אבל הדגש שלי הוא דווקא על הסיפה. ויקרא יהושע סמלותיו. זאת אומרת שעל פי הפתיחתא הזאת, כן? על פי הרות רבה, הנקודה של הצער בפרק לא משתקפת במותו של יאיר בן מנשה, אלא משתקפת בפעולה הזאת של יהושע שהוא קורע את סמלותיו. אבל אתה רואה שהוא שם את הדגש לא על מותו של יאיר בן מנשה, אלא על הקריאה. אנחנו צריכים להבין מה מקומה של הקריאה, ומה מקומם של הדברים שפועל יהושע פה.
זה היה כאילו,
כן, אנחנו נעשה חתיכה. אנחנו לאט לאט נעמיק פה, ואני באמת רוצה להעמיק אצלכם את הכאב. זאת אומרת, להראות שזה באמת כאב גדול, ולא סתם. יהושע פה קורע את הבגדים לא סתם. יהושע עושה פה איזה פעולה, שהפעולה הזאת זוכה אם אפשר לומר, ביקורת מצד חז"ל. יש גמרא פה במקום מספר 2. הגמרא הזאת מוסבת על הפסוק, על המילים ויפול על פניו. ויפול על פניו. אמר רבי אלעזר, מקור מספר 2, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן נענה כי יהושע בן נון. הנפילה פה על הפנים, כן, אדם חשוב אינו רשאי ליפול על פניו. זאת אומרת, יהושע פועל פה איזו פעולה שאצל שאר אנשים חשובים אסור שתהיה. ואצל יהושע זה בסדר. ויאמר השם אל יהושע, קום לך. למה זה אתה נופל על פניך? כן, הוא לא ידע. אבל הוא יהושע בן נון, אז מותר לו ליפול על הפנים. אבל האדם חשוב אחר, אסור. כן, זאת אומרת, הוא אומר לו קום, הוא נענה. אנחנו צריכים להסביר מה זה אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו. תראו רשי, רשאי ליפול על פניו, לבזות עצמו בפני ציבור. כלומר, רשי אומר, תשמעו, תיפול על פניך בבית כמה שאתה רוצה, אבל ליפול בפני ציבור אסור לך. כלומר, אדם חשוב אסור לו ליפול על פניו. סתם ככה, הפעולה של ליפול על פניו, מה היא? מה זה ליפול על פניו? קנייה, תחנונים, אני שומע, מה עוד? אז למה ליפול? אפשר לבכות גם, אפשר להתחנן בלי ליפול על הפנים. זאת אומרת, זה להעמיק, כמו שילד בוכה. כשילד בוכה, אז עוד משהו. יש פה התבטלות, אני חושב שדיברנו על זה פעם, באחד המזמורי תהילים, מי שזוכר, למדנו על ההשתחוויה, על פישוט ידיים ורגליים. זאת אומרת, יש פה גם אלמנט של ביטול, של ביטול עצמי. כשאדם משתחווה על הרצפה, הוא מבטל את עצמו. אני כעין וכאפס. רש"י מסביר לנו למה אסור לאדם גדול לבזות את עצמו.
לא, הוא אומר שהביזוי זה שאם לא יענה
יחרפו. זאת אומרת, אסור לאדם לעשות את הפעולה הזאת בציבור, שאם לא יענה, כלומר, אם הוא לא יקבל תשובה מהקדוש ברוך הוא לשאלתו או לבקשתו, יחרפו. יאמרו, האדם הזה כנראה אין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. כך שמעתי. אלא אם כן יודעים בו, שהוא חשוב כיהושע, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, כלומר הוא נענה על ידי הקדוש ברוך הוא, קום לך. למה זה אתה נופל על פניך? אנחנו לומדים מפה יסוד. יסוד בהנהגה ציבורית. למנהיג אסור להתייאש. למנהיג אסור להתייאש בציבור. כלומר, אם הציבור, אם האנשים היו קולטים את מורח הלב של יהושע, זה היה גורם למפלה גדולה מאוד בעם. אסור לך לעשות את זה. טיפול בבית, לא בציבור. ככה הרשב"א גם מבאר את העניין הזה. אני לכן הוספתי את הרשב"א. כלומר, אל תיפול בציבור. הנפילה הזאת תוליד מורח לב בלב העם, וזה לא טוב. תראו את המערשה. אין אדם חשוב רשאי ליפול, פירש רשי, שמה לא יהיה נענה ויחרפו עד כאן לשונו, וטעם זה אינו מספיק. אמה ינו רשאי, ובירושלמי יוסיף טעם, דשמה לא יענה, ויתחלל שם שמיים, ויאמרו שאין תוכו כברו. אומר פה הירושלמי, לא, יש פה מה החשש? החשש הוא לגבי האדם. כלומר, על יהושע, הם יאמרו, תדע לך, יהושע לא בסדר. כנראה הוא באמת לא מצטער. כלומר, הצער הזה זה לא באמת צער אמיתי. זה שהוא שוכב על הרצפה זה לא אמיתי. ולכן לא ענו אותו. גם מזה אנחנו חוששים. תדייק אחר כך. זה רק איזה נקודה שולית. לכן אני לא מתעכב על זה. כלומר, על פי המערש הזה, יהושע מסכן את המוניטין שלו גם. זוכרים שבתחילת הפרק יצא לו מוניטין. המוניטין בתחילת הפרק הוא ויהי השם את יהושע, ויהי שומו בכל הארץ. פה יהושע מסכן את המוניטין בזה שהוא משתחווה, והעם יכולים לומר, אולי אין תוכו כברו, אבל אולי אצל יהושע זה לא קיים, כי ויהי שומו בכל הארץ, כולם יודעים מי זה יהושע. לכן הוא מרשה לעצמו ליפול על פניו. נכון. הוא בטוח מתוך המקום הזה של ויהי השם את יהושע ויהי שומו בכל הארץ. זה מה שמאפשר לו ליפול על פניו. קודם שנמשיך לקרוא את עוד קצת להתקדם, צריך לזכור מה המצב כרגע של יהושע. יהושע יודע למה זה קרה? יהושע יודע למה הנופלים 36 איש או למה נופל יאיר בן מנשה? מה אתם חושבים? מה עובר על יהושע בראש? מה עובר לו בראש? למה הוא חושב שמת יאיר בן מנשה? יש לכם איזה רעיון? אתה אומר בגללו?
שהשם
מסתלק, אבל למה? האם ברור לו? אתם חושבים שיהושע מעלה על דעתו, מה קרה? מה זה? רגע, היה פה מופתים של יריחו. פתאום יוצאים לעיר קטנה, ואנחנו לא מצליחים. מה הוא אומר לעצמו? איזה שאלות הוא שואל את עצמו? תחשבו, מתוך המקום הזה יהושע בא. יהושע בא מתוך ההצלחה הענקית של יריחו, אל שאלות עצומות. איך זה שאנחנו לא מצליחים לכבוש עיר קטנה? בואו נראה עוד את הפעולות שהם עושים. ויפול על פניו ארצה. הוא לא מבין, הוא נופל, הוא מבטל את עצמו. הוא וזקני ישראל. ויעלו אפר על ראשם. מה זה לעלות אפר על הראש? להיכנס מתחת האדמה, מה זה אומר? אז מה שאנחנו מכירים, זה שלעלות תפר על הראש, זה באמת מנהג אבלים, אבל אנחנו מדברים על המקום שנקבע בו המנהג. אני רוצה עוד יותר לחדד. אני זוכר שפעם עלתה שאלה, הרב נמצן סיפר לנו שהגיע אליו איזה יהודי, אם אני לא מדקדק 100% בסיפור, אז אני מאחר מסליחה. פעם אחת הגיע אליו איזה יהודי ואמר לו, הרב, אני קשה לי מאוד לצום באחד הצומות. אז הוא שאל אותו, מה הבעיה? למה קשה לך לצום באחד הצומות? אז הוא אמר לו, קרקרת לי הבטן, יש לי קצת כאב ראש, קשה לי לצום באחד הצומות. אז הרב אמר לו, מצוין, זה מה שבאמת צריך לקרות בצום, שתקרקר לך הבטן ויחב לך קצת הראש, לזה נועד צום. כן? למה אני מספר את הסיפור הזה? כשאנחנו פועלים פעולות, והפעולות האלה הן פעולות של תענית, של עינוי הנפש. הרבה מאוד פעמים התרגלנו לזה, אפשר לומר, שהצום הוא חיצוני, הוא לא פנימי, הוא לא באמת כי כואב לנו. אנחנו עושים את הפעולות מכוח האנרציה, הגיע תשע באב, צמים. יושבים על הרצפה, יושבים, כן, צריך לעמוד, עומדים. לא באמת כי אדם חש כאב עצום עד שהוא שוכב על הרצפה, או שהוא מעלה אפר על ראשו. מה אומרת באמת הפעולה הזאת של לעלות אפר על הראש? המלבים אומר שהעלאת אפר על הראש היא לומר אנחנו חשובים כאפר. אנחנו לא חשובים כמו, אנחנו כלום. זה מאוד מאוד מתאים מבחינה אמיתית לפעולה של יהושע, לשכיבה על גבי הקרקע. כלומר אנחנו כלום. אבל מה, אנחנו צריכים להבין מה יש באמירה הזאת של אנחנו כלום. אנחנו נראה, מי שמבין באמת את הכאב של יהושע בן נון פה, הוא צריך לפקוט. צריך לקרוא את הפסוקים האלה ולהגיע לרמה של בכי. כי אם יהושע בן נון, אחרי מפלת יריחו, נופל על הרצפה ושם אפר על הראש, הוא וכל זקני ישראל צריך להבין מה גורם להם לפעול את הפעולה הזאת. זה לא פעולה חיצונית, זה פעולה פנימית, אמיתית, של כאב. צריך להבין מה הכאב פה. עוד. זה לא מספיק, זה גורם לך לבכות. צריך להבין עוד יותר. כלומר, אתה אומר את זה, אבל אתה אומר את זה, אתה אומר את זה פנימי או אתה אומר את זה חיצוני? אתה אומר את זה חיצוני, זה באמת כואב לך?
יש גם נוסלם לבסיסי שכאב למעלה 36
או על יאיר למעלה שלך. טוב, אז... אתה יודע מה? עוד מה אנחנו נראה. אני רוצה לומר שצריך לשמור על פרופורציות. יצאת למלחמה, חלק ממה שקורה במלחמה, אם עוד פעם, אם נסלק את התירוץ שבמלחמת מצווה לא נפגעים, חלק ממה שקורה במלחמה שמתים אנשים. זה פלא שנסת ורק 36 איש נהרגו. או רק אחד. וזה שהלך בראש. זה סביר. אז זאת אומרת, משהו יותר גדול ממותו של יאיר בן מנשה קורה כאן. וצריך להבין מהו. אז אם אנחנו משלבים את האפר ואת השכיבה על גבי קרקע, אני לא יודע אם... תסתכלו פעם ביום הכיפורים. יש השתחוויה שם, חלק מהמנהגים. תחוויה על גבי הקרקע לגמרי. פעם תעמדו מאחורי בית הכנסת, תסתכלו, בכנסת לבן, כולו מלא טליתות. ופתאום, כולם נעלמים. כולם נעלמים. כאילו אין שם אף אחד. כמו סמיכה על גבי הקרקע. מה הסמיכה הזאת אומרת? הסמיכה הזאת אומרת אובדן. אנחנו לא פה. להבדיל מ... למשל קריאה או נברחה, עמידה על הברכיים. שם יש עדיין משהו. יש עדיין. אתה רואה איזה גבעה קטנה או אתה רואה איזה עמוד קטן. אבל כשהוא שוכב הוא נעלם. אובדן גמור. אין פה כלום. מה הם רוצים לומר? מה זה האובדן הגמור? על מה הם מדברים? על איזה אובדן גמור הם מדברים? הם משדרים פה אובדן. ויאמר יהושע, אדוני אלוהים. זה צעקה מיוחדת. לראשונה בתנ"ך. פעם ראשונה. יש בנביאים הרבה. זה, אתם שומעים את זה? מה זה? מה זה הזה? אובדן, ייאוש. אפילו לא יוצאים לו מילים מהפה. זה אובדן עצום! מה מקום האובדן הזה? מאמא, אני שומע אותך.
הרגשה שהדבר שעד עכשיו רק עליו נשמחת והיית תלוי בו לגמרי, גם עליו כאילו
אתה... כן, זאת אומרת שיש פה איזה משהו, אתה מסביר, יש פה איזה משהו שהם נתלו בו, משהו עצום מאוד, ועכשיו הם כאילו אין, אין. תראו עד כדי כך במקום מספר 4. המדרש מסביר קצת אחרת ממה שהסברנו במלבים. במלבים הסברנו שהאפר מסמל את אנחנו חשובים כאפר. אבל בבראשית רבה הסבר קצת אחר. ויקרא יהושע סמלותיו ויפול על פניו ארצה לפני אהרון השם עד הערב הוא זקני ישראל ויעלו אפר על ראשם. אמר רבי אלעזר בן שמוע, התחילו מזכירים זכותו של אברהם אבינו שנאמר ואנוכי אפר ואפר. כלומר, המדרש, כן, אנחנו תמיד קוראים, יש פה איזה משהו ש... זה בא ללמד אותנו, אנחנו תמיד קוראים את הפרטים האלה כפרטים טכניים, אז בן אדם שם אפר על הראש, אז מה? אבל אומר המדרש, הם באו להזכיר זכותו של אברהם, ואנוכי אפר ואפר. זכותו של אברהם, אתם זוכרים כבר שהזכרנו זכותו של אברהם בפרקים הקודמים. אבל למה הם הולכים? לאן הם הולכים? להזכיר את זכותו של אברהם? מה קרה? מה קרה? למה צריך להזכיר את זכותו של אברהם? מה היה פה? איזה תהליך עברתם שהוא כל כך קיצוני, כל כך קשה? מה?
שלכאורה,
שבא בטעם. עצם הלכאורה שלך אומר, זאת אומרת שאתה לא בטוח. עד כדי כך.
לא, כי יודע את הסוף.
מה? אבל אתה אומר, אז אתה יודע מה, אולי הייתה פה פרופורציה, כמו שאמרנו. הייתה פה תקלה, נסדר את התקלה, בסדר, יהיה בסדר. להזכיר זכותו של אברהם, אתה הולך אל עד אברהם אבינו, מה עם כל אלה שהיו באמצע? זכותו של יהושע גם תספיק לנו. למה צריך להקצין כל כך? אתם זוכרים שראינו שמנהיג לא רשאי ליפול על פניו? לא רשאי ליפול על פניו. למה? זה מורח לב. בציבור. אז מה אתה עושה יהושע? למה אתה מגזים? זה משדר מורח לב. אז אמרתי, הריטב"א לא הבאתי אותו, הרשב"א לא הבאתי אותו. טוב. הזעקה הזאת, הזעקה הזאת של יהושע, בפסוק הבא, למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו, ולו הועלנו ונשב בעבר הירדן. זה מצלצל לכם משהו? למה? למה יאמרו מצרים? אבל הלכת רחוק. למה? לי זה הזכיר את הצעקה של משה רבנו. הוא צועק על... או! למה ראות על העם הזה? אבל אני הבאתי למה שממש אומר את אותו למה שלנו. למה יאמרו מצרים למור, בראה הוציאם להרוג אותם בערים ולחלותם מעל פני האדמה, שוב מחרון אפיך וינחם על הרעה לעמך. תראו, תראו, תראו פטנט, תראו מה עכשיו מזכירים בפסוק הבא. זכור לאברהם, ליצחק, אתם עכשיו רואים איך הפעולה הזאת של שימת עפר על הראש היא פעולה שלומד יהושע והזקנים לומדים מחטא העגל. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. כן, תזכור את האבות. התזכורת הזאת, המקום הזה למקום שם מאוד מאוד מקביל. ושם, מה היה שם? זה דומה. שם היה, היה חטא העגל. אצלנו היה חטא העגל, אצלנו היה יהודי שחמד לצון, כן? במקרה הזה הוא לא חמד לצון, הוא חמד לכסף וזהב. לקח קצת, נו אז מה? חטא העגל! חטא העגל, אנחנו יודעים מה חטא העגל, אנחנו אוכלים עד היום את חטא העגל. סך הכל בן אדם חמד לצון, פרופורציות יהושע! ראינו, אני רוצה לראות עוד יותר. ראינו, עוד פעם, אנחנו התעסקנו בדברים, אבל בקצה, עוד פעם דיברנו על נושא, אבל בקצה, פה אני רוצה לעסוק בנושא, ממש. להרגיש את הפסוקים ולהראות כמה הם כואבים. תראה, אני לא בטוח שמישהו יסתכל על נטילת אפר על הראש, נטילת אפר על הראש כמשהו מכאיב, או כמשהו שיש בו איזו פעולה שבאה לשדר משהו. ופה אנחנו מתבוננים בפסוק שעל פניו פעולה טכנית, משהו עמוק, הזכרת זכות אבות. בוא נראה מה הוא טוען, המילים של יהושע, אני רוצים לראות המילים של יהושע, מה טענתך, מה אתה טוען? למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו? פרופורציות! להעבידנו! אתם רואים? אתם רואים ש, שהפסוקים פה מאבדים, מאבדים את ה... את מה שבאמת קורה, זה, זה, זה לא... מת בן אדם, 36 איש הפשט, מה אתה הולך, אתה הולך? עוד יותר. ולו הועלנו ונשב בעבר הירדן. מה? אתה לא רוצה להיכנס לארץ? אתה אומר, פסוק, פסוק הבא מסביר. בי אדוני, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו? מה זה מה תאמר? תאמר לא נורא, פעם באה היא אחרת. עד כדי כך? מה אתה חושב שהכנעני לא הפסיד אף פעם במלחמה? אנחנו נדבר, דרך אגב, אנחנו נדבר לעתיד, אנחנו נדבר על הפתרון שמציע הקדוש ברוך הוא למפלה הזאת. כן, מה היה הפתרון? עם העורב.
בעצם הבריחה
היא... אז אתה אומר כבר את הפתרון, אני אגיד אותו ממש במילים קצרות. הפתרון הוא, הפתרון הוא שמה? שהבריחה הראשונה היא לא הייתה בריחה בעצם, זה היה אמצעי טקטי למשוך את האנשים מתוך העיר, נכון? כי בפעם הבאה שאנחנו עושים את התרגיל הזה אנחנו מנצחים. אז הנה פתרנו את הבעיה, תראו באיזה דרך יצירתית אנחנו פותרים את, את הבעיה של מה, כן? מה הם יאמרו? מה הם יאמרו? וישמעו הכנעני וכל השבוע, מה זה, זה תפתור את הבעיה בצורה טכנית. והחריטו את שמנו מן הארץ. ומה תעשה לשמך הגדול? האלשך, האלשך יש לו, חייב, חייב ציין, האלשך יש לו פירוש נפלא. לא נותן ציונים לאלשך, אבל, אבל ה, תראו, לא סתם האלשך הקדוש, תראו את הפירושים שלו למקראות, דבר נפלא. אמנם, ביות שלא ידע, היות אבון מחודש אתה בישראל. תראו, האלשך חי את יהושע. הוא אומר, יהושע עכשיו, כשהוא עומד במקום הזה, הוא לא יודע שיש איזה אבון מחודש לישראל. היה דן מליבו, כי עדיין לא התארו מאבון שיטים. זוכרים את השיטים, את השיעורים הראשונים של היציאה מן השיטים? יהושע אומר, רגע, 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 אתם יודעים מה? אולי זה שעכשיו נפל יאיר בן מנשה, זה כי לא התארנו עדיין מאבון השיטים. אנחנו נראה, האבון השיטים הזה מלווה אותנו גם לקראת סופו של ספר יהושע. על שלא מיחו כפנחס, והספיק זכות פנחס להאריך להם עד שיעשו תשובה. והם לא חשבו שהיה צריך יותר, ולא עשו תשובה עוד. על כן היה הקצף. לכן אמרת, למה העברת האוויר? שהם שתי העברות, אחת הירדן ושנית יריחו. אומר, אומר יהושע לקדוש ברוך הוא, למה עשית את כל המויפת הזה של מעבר הירדן? למה עשית את כל המויפת הזה של יריחו? היית משאיר אותנו באבון השיטים עד שיתחפר אבון השיטים ואז נוכל להיכנס. כמו שהוא עשה באיזה אבון? אבון המרגלים. אבון המרגלים, עבר זמן, התחפר אבון המרגלים ואז נכנסנו לארץ. למה לא חיכית? למה לא חיכית כאן והעברת אותנו? האלשך פה מדייק מהעברת האוויר. העברת האוויר. בית העברות. תראו מקור מספר 7. אמר רב נחמן, אמר רב, תחנונים ידבר רש, והשיר יענה הזאת. הזאת. תחנונים ידבר רש, זה משה. והשיר יענה הזאת, זה יהושע. איפה הוא רואה את זה? מה הייתה? מה שואלת הגמרא שם? במסקנה, ואלה מאחה, למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן? שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה האוויר? הזאת! אומרת הגמרא, משה נמי מימר. מימר אמר, למה הריאות על העם הזה? אלה מאחה, ולו הועלנו ונשף בעבר הירדן. זאת העזות. העזות היא, היה עדיף שלא היית מעביר אותנו. אם היינו רוצים, היינו נשארים שם. צריך לעמוד באמת, מה ההבדל בין מה שמשה אומר, לבין מה שיהושע אומר. על פניו זה נראה אותו הדבר, למה הריאות על העם הזה? ופה יש אבל איזה פתרון שמציע יהושע. כלומר, ההבדל הוא בפתרון שמציע יהושע. שם משה לא מציע פתרון. הוא רק, למה? כן, הוא תמה. ופה יהושע אומר פתרון, תשאיר אותנו בעבר הירדן. זה עזות. אני קורא בסוף דברי המהרש"א כדי שנתקדם. ויש לומר, שהמהרש"א רוצה להסביר מהי העשירות של יהושע מול העניות של משה. אז אומר המהרש"א, העשירות של יהושע שניתן לו לכבוש את כל ארץ ישראל. הוא עשיר. העניות של משה היא שניתנה לו לכבוש רק את עבר הירדן. ניתן לו לכבוש רק את עבר הירדן. זה קצת לא מסתדר, זה לא, זה נדחף כזה, זה לא, זה העשירות וזאת העניות. מתי משה אומר למה הריאות על העם הזה? למה זה שלחתני? בהתחלה. בשליחות הראשונה, השנייה, של משה אל פרו, פרו מכביד את העבודה על בני ישראל, ואז הוא אומר, למה הריאות על העם הזה? למה זה שלחתני? מתי יהושע אומר את ולו הועלנו ונשב בעבר הירדן? מתי הוא אומר את זה? אחרי מה? אחרי המויפת. אצל משה הקדוש ברוך הוא התגלה בכל כוחו, בשיא כוחו. הוא התגלה בכוח. לא. מה הוא עשה לו? תכניס את היד, צריך ככה, תסיכה, תזרוק את המתי. זה כמו שאמרו, כמו שהקוסמים המצרים אמרו, זה קונצים שגם אנחנו יכולים לעשות. אנחנו גם יודעים לעשות את הקסמים הללו. קסמים ברמה מאוד מאוד נמוכה. אפשר לומר, גילוי אלוקי ברמה של קוסם. יהושע, מתי הוא אומר את הדברים האלה? אחרי גילוי שאין לו אח ורע, אם אפשר לקרוא לזה בהיסטוריה היהודית, שעושים סיבובים סביב חומה והיא נופלת, שיש קריאת ירדן מחודשת, ויאמינו בהשם ומשה עבדו, ויאמינו ביהושע, דבר מופתי כזה, כמעט ואין לו אח ורע, בתולדות ההיסטוריה היהודית. מתוך העשירות הזאת, אני רוצה לומר, בא יהושע ואומר, תעזוב, היה עדיף שתשאיר אותנו בעבר הירדן. אחרי שראית כאלה מופתים, אחרי שראית את הגילוי האלוקי הזה, זה עשירות. אתה יודע שהשם איתך, ומתוך העשירות הזאת אתה אומר, היה עדיף שתשאיר אותנו שם. אבל אצל משה הייתה עניות, הייתה ציפייה היה ציפייה לגילוי, אפילו הכי קטן, וכאן אנחנו רואים, הנה, הגילוי הזה לא מופיע. למה הראות על העם הזה? הגילוי, למה הפוך? יהושע הוא עשיר, הוא עשיר בגילוי. כן, אני אמרתי, זה לא כמו המאמר, זה לא כמו המאמר שם. זה לא כמו המאמר שם. זה ביאור אחר בעשירות ועניות. צריך לבאר מה אומרים הדברים הללו. בי, בתוספת, אני אקרא את כל הפסוק, בי אדוני, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו? גם מופיע. מה זה בי בצירוף שמדנות? מה זה בי בצירוף שמדנות? מה? זה מופיע כמה פעמים. צריך ללכת אל הראשון. תסתכלו, תסתכלו ו... זה לא בי אדוני. בי פלוס שם אדנות. תסתכלו, אבן עזרא פה, במקור מספר 9. ויאמר משה אל השם, בי פלוס שם אדנות. לא איש דברים אנוכי גם אתמול שלשום. ויאמרו כל המפרשים פה אחד, או כל המפרשים פה אחד אמרו, כי פירוש בי... לשון בקשה. כלומר, תחנונים ידברש. לשון בקשה. אבל רבי יהודה הלוי אמר אחרת. בי אני אדוני האבון. כלומר, עשה בי עונש מה שתרצה. ואני חני מזה שלא תשלחני. וככה בי אדוני ידבר נא עבדך דבר. עשה בי מה שתרצה, ואני חני לדבר. כלומר, יהושע אומר לקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותי מה, אני אומר לך את האמת בפנים. על פי פירושו של רבי יהודה הלוי. תעשה בי מה שאתה רוצה, אני רוצה לומר עכשיו מה יש לי לומר. מה שיש לי לומר. תראו מה זה. עכשיו זה יותר מובן מה זה ועשיר ידבר עזות. הזאת. בסדר, אבל הבנתם? כדי להבין, אני חושב את מה שיהושע רוצה לומר, צריך להבין את הסיפה של הדברים. הסיפה של הדברים... וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ, ונסובו עלינו והחריטו את שמנו מן הארץ. ומה תעשה לשמך הגדול? מה זה? ביטוי יחידאי. מה זה שמך הגדול? לא שמענו דבר כזה. שמך הגדול? מה זה שמך הגדול? שמעתם פעם, אתם יהודים מאמינים, שמעתם פעם על שם גדול? מה זה שמך הגדול? מה זה מה תעשה לשמך הגדול? מה זה שמך הגדול? ומה תעשה לשמך? יש כשם קטן ויש שם גדול. מה פירוש? אז אני שואל עכשיו עוד יותר. אתה אומר לי שם גדול פירוש... אתה עושה ככה עם הידיים, גדול.
גדול בעיני כל
האומה. זאת אומרת, שם גדול זה שם של גילוי. שהוא מתגלה לעיני כל האומות. אז עם הידיים עכשיו כבר הסברנו מה זה עם הידיים ככה. בסדר? זאת אומרת, זה שם שהתגלה. איפה נתקלנו בשם שהתגלה? בפרק הזה.
שיהושע.
בזאת תדון כי אל חי בקרבכם. מה הסברנו חי? הסברנו שיש אל חי ויש אל שהוא לא חי. מה זה אל חי? אל נמצא. אל שרואים אותו. אל שחשים אותו. אל שיודעים שהוא פה. אל שיוכלו לומר הגויים, הנה הוא פה קיים. אומר יהושע, ואתם ציינתם את זה כבר, אם בני ישראל מפסידים במלחמה, האל הוא לא חי. למה? סך הכל תקלה קטנה. הייתה תקלה. אנחנו הסברנו בשיעור הקודם את דרשת חז"ל על הפסוק בתחילת הפרק. וישלח יהושע אנשים מיריחו, האי, אשר עם בית אבן מקדם לבית אל. אתם זוכרים? מה דרשנו פה? אשר עם בית אבן מקדם לבית אל. מה זה מעניין אותי? מה היה השם של בית אל קודם? מה אכפת לי שקוראים לה עכשיו בית אבן? פעם הסברנו במדרש, קראו לבית אל, קראו למקום בית אל, ועכשיו קוראים לו בית אבן, שזה שם עבודה זרה. למה? בית אל זה בית שהקדוש ברוך הוא נמצא בו. בית נמצאים בו תמיד. בית אתה שורה בו באופן תמידי, האל שורה שם. אבל היום קוראים לבית אל בית אבן. למה? כי הוא לא שם. זה הופך להיות סוג של עבודה זרה כזאת. לפעמים נמצא, לפעמים לא. מה תעשה לשמך הגדול? זה חשש מאוד מאוד גדול. שהמקום הזה יהפוך לבית אבן חס ושלום. שנוכחותו של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל תהיה כמו שאר האלוהים, אלוקים. שאר האלוהים, לא תהיה נוכחות אמיתית. ואז מה? ואז יהיה אובדן לישראל. נסתכל במדרש הבא. תראו איזה סיפור. ומה תעשה לשמך הגדול? ריש לקיש בשם רבי ינאי אמר שיתף הקדוש ברוך הוא שמו בישראל. כלומר שיתף שותפים. הקדוש ברוך הוא ושם ישראל. משל למלך, שהיה לו מפתחות של פלטרין קטנה. אפשר זה ארמון קטן, או דירה קטנה, או עיר קטנה. מי זה המלך? פשוט, הקדוש ברוך הוא. תמיד אני אוהב שחז"ל מסבכים את זה בסיפורים. למה אתם מסבכים בסיפורים? תגידו אותם את זה כמו שצריך. כנראה שבסיפור הזה יש משהו מעבר. משל למלך שהיה לו מפתחות של פלטרין קטנה, אמר המלך, אם אני מניחה כמו שהיא אבודה. מה פירוש? אתם יודעים, מלך יש לו הרבה במה להתעסק. אז יש לו איזה פלטרין קטנה. ואם הוא יתעסק בכל העולם, אז הוא תשכח. הפלטרין הזאת תשכח, זה מתפקש. תחשבו מה זה פלטרין קטנה של מלך. אם המלך פה זה בורא עולם, אני לא יודע אם יצא לכם, יש גוגל ארף, כן, כדור הארץ של גוגל, ראיתם פעם? זה כזה דבר, זה שאתה מסתכל, אתה יכול להסתכל על כדור הארץ מלמעלה, ולרדת לאט לאט לאט, תצלום לוויין, לרדת לאט לאט עד למקום שאתה גר בו. זה אפשרות אחת, אבל יש להם גם אפשרות אחרת. זה להסתכל בכוכבים. כלומר, להרים את הראש מעלה ולראות את היקום כולו. כשאתה מסתכל למעלה על הכוכבים, הבטנה, השמיימה, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, אז אתה מבין באמת עד כמה זה פלטרין קטנה של מלך שיכולה ללכת לאיבוד. מה אנחנו? זה קטנה, פיצי. אז מה עושה המלך? יש לו פטנט. אלא הרי אני עושה שלשלת קטנה. מכירים את הפטנט הזה גם מהיום? אדם קושר את המפתחות שלו, יש כאלה שיש להם איזה, הנה, יש לנו פה דוגמה חיה. הרי אני עושה שלשלת קטנה, שאם עבדה, תהה מוכחת עליה כך. מה פירוש? שאם עבדה מה? שאם עבדה מה? הפלטרין. שאם הלכה לאיבוד הפלטרין. מה פירוש הלך לאיבוד הפלטרין? שהלך העולם לאיבוד. אם העולם שלנו הלך לאיבוד. מה יהיה עם העולם שלנו? הולך לאיבוד. יש איזה שלשלת שצריך למשוך בחוט. אתה מוצא את המפתח, אתה מתחיל למשוך בחוט עד שאתה מגיע לבעלים שזה קשור לו למכנס. המכנסיים. תראו איזה משל. אם העולם שלנו ילך לאיבוד. רגע. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מניח את ישראל כמו שהם, דיינו בלי שיתוף שמי, יהיו נבלעים בין האומות. אלא הרי אני משתף שמי הגדול ביניהם, והם חיים. מי זה השלשלת? מי זה השלשלת? אם מישהו רוצה בעולם הזה למצוא את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא, איך הוא ימצא? מה? איך הוא ימצא? מה הפטנט פה? הפטנט פה זה יסוד האמונה שנמצא בכוזרי. רוצים לראות את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, הסתכלו בישראל. תסתכלו בהם ותראו אותי. במעמד הזה של יריחו, אם אנחנו חוזרים אחורה, במעמד הנפלא הזה של יריחו, כולם, כל עמי הארץ, כל הגויים, במעמד מעבר הירדן אומרים, אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא. ראינו? הנה הוא גילה את שמו על עם ישראל. נגמר הסיפור. ועכשיו מה קורה? עבדנו! אפר! שטוחים. אנחנו שטוחים. למה? כי השלשלת נתקע. השלשלת שמחברת באופן ישיר בין המפתח לבעלים. נתקע. אין הופעה, אין גילוי של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. הנה, יצאנו למלחמה ומתו לנו אנשים. לכן זה כל כך קריטי אצל יהושע בן נון. אבל שאלנו שאלה, ואני מקצר כאן. שאלנו שאלה, אז מה הבעיה? מה הבעיה? אחן, תחזיר את תקנת השווים, אתם מכירים? תקנת השווים. אדם גנב לחברו קורה. הלך אותו אחד ותקע את הקורה בבית. מה אומרים חז"ל? עשו תקנה. אי אפשר להחזיר את הקורה. מה נעשה? שלם לו את מחיר הקורה, נגמר הסיפור. נעשה תקנת השווים לאחן. אחן לקח בחרן. לקחת בחרן? בסדר, לקחת. טעית? טעית. מה נעשה? נחזיר. נגמר הסיפור. תשיב את הגזלה, וכל... אנחנו יכולים לקפל את כל הפרק הזה, וזהו. הושבה הגזלה, ובא לציון גואל. מה צריך לקחת את זה? פרופורציות, יהושע. אז היסוד הבא שאנחנו הולכים ללמוד, הוא יסוד שאפשר לראות אותו בכל התורה כולה.
חטא. אדם חטא. עשה תשובה. אדם חטא ועשה תשובה. התכפר לו. אתה יודע, יש חילוקי תשובה. אבל בגדול, אדם עשה תשובה, מתכפר לו. למה הקדוש ברוך הוא לא החזיר את אדם הראשון לגן עדן? אבל הוא עשה תשובה. איך אני יודע שהוא עשה תשובה? תסתכלו במקום מספר 12, במקום מספר 13. בהתחלה הוא לא עשה, אחר כך הוא עשה. ברגע שהוא עשה תשובה, למד מתשובתו של קין, היה צריך האדם הראשון לחזור לגן עדן. שאלתם את עצמכם את השאלה הזאת פעם? בני ישראל חטאו בחטא העגל, עשו תשובה, הרגו את מי שהיה צריך להרוג, משה ביקש עליהם רחמים, חזרו בתשובה. נמחק חטא העגל? לא. המרגלים חזרו, אמרו מה שאמרו, חטאו. עם ישראל עשה תשובה, הרג אותם. התכפר להם? לא. למה תשובה לא מועילה? אחן, תראו איזה דיבור יפה יפה יש ליהושע עם אחן. בני, בבקשה ממך, תעשה טובה, תודה. למה זה לא נגמר? למה לא נגמר? למה המציאות לא חוזרת אל המקום הטוב שהיא הייתה בו קודם? למה שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא לא נשאר? הוא קיבל עונש, הוא ימות. איש בחטאו ימות, ימות. להתכפר? לא התכפר. הופעה כזאת. אז ככה. תסתכלו בשלה. יש בעניין סוד גדול. כפי פשט הדבר, זה עוד מוסף על מה שלמדנו קודם. השכינה בישראל צורך הדיוט ולא צורך גבוה. כלומר, השכינה בישראל זה לא עניין שלנו, סליחה, זה לא עניין, זה עניין שלנו ולא עניין של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא שורה במחנה ישראל, זה בשבילנו, ככה הבנו עד עכשיו. אבל על פי המדרש הזה, המדרש שראינו קודם, הדברים התהפכו. הקדוש ברוך הוא רוצה שכדי שיגלו אותו, הוא משאיר זכר בישראל, הוא מערב את שמו בשם ישראל. טוב, זה היה עוד פעם חזרה קודם, לקודם. עכשיו שאלנו, למה אין תשובה? למה התשובה לא מספיקה? אז כך. בזה אני מסיים, אני רואה שאני מעריך. כשאדם חטא, דומה אדם שעשה חטא בתפילת נעילה של יום הכיפורים, לאדם שעשה חטא במהלך השנה? למה לא? כי יש פה זמן מיוחד. יש פה זמן מיוחד, יש פה זמן שהוא נבדל. יום כיפורים, נעילה, השתגעת? אבל אם הוא למחרת יבוא ויאמר, טוב, אני מתנצל. את החטא שלך עשית בשעת נעילה. כולם עטופים לבד ומתחננים הרגע האחרון. מה אתה עכשיו? מה זה יעזור שבאת עכשיו? זה לא יעזור. אחן עשה את החטא שלו באיזה שלב? בשיא! אחרי הופעה אלוהית חסרת תקדים! שם אחרי הגילוי הזה, חטאת. לא חטאת, חטא ישראל. מה זה יעזור שתעשה תשובה? התשובה לא תכפר על הזמן. אתה הורדת אותנו מהמדרגה של הדבקות האלוקית העילאית הזאת, זה לא יעזור עכשיו. אותו הדבר גם בחטא העגל, ואותו הדבר אצל האדם הראשון. נכון שעשית תשובה. התשובה תכפר, אתה תהיה בן העולם הבא. אבל אנחנו לא נחזור לגן עדן. וחטא העגל לא יתוקן. למה? כי הזמן והמקום כבר שונים. זה כבר שונה. יש תשובה. אבל צריך עוד פעם לעלות עד למעלה, אל מקום כזה של גילוי אלוקי, שכולם יכריזו, השם הוא המלך, ואז נראה אם תחטא או לא. אני עוד פעם קיצרתי, כי זה מהלך מאוד מאוד ארוך להוכיח את הדברים. אבל תראו דבר מאוד מאוד מסוז. כתוב בספרים שמי אומרת עלינו לשבח? יהושע. מי אומר את על כן נקווה לך? אחן. תראו מה זה על כן נקווה לך. תראו את המילים. למה אחן מקווה? על כן נקווה לך השם אלוהינו. לראות מהרה בתפארת וזך. מה זה לראות מהרה בתפארת וזך? רוצים יריחו! אחן רוצה יריחו! איפה יריחו שלנו? אחן רוצה את יריחו בתפארתה, כלומר את מלכות הקדוש ברוך הוא בגילוי, בשיא גילויה. להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתו לתקן עולם במלכות שדאי. איזו מציאות מדבר עליה אחן. מציאות אוטופית כזאת, מציאות שלמה, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם. וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל ראשי הארץ. האחן הזה רוצה או יודע שהתשובה השלמה שלו תהיה אך ורק לעתיד לבוא. לעתיד לבוא שהעולם, שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם בצורה שלמה, אז יוכל אחן לתקן את חטאו. אז שמו של הקדוש ברוך הוא יהיה גדול. וזה לעתיד לבוא. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.